ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא קמא דף למד דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט ונלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בחצי השני של הדף. אפשר גם לספור 22 שורות מלמטה. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נסתכל בשאלה תחת הכותרת נושא, ושם כתבנו ציטוט מהתורה: ומכרור את השור החי וחצו את כספו. מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה בפירוש המקרא. אנחנו גם הבלטנו את השמות רבי מאיר ורבי יהודה עם פס כפול. המשנה: שור שווה 200, שנגח שור שווה 200, ואין הנבלה יפה כלום. אמר רבי מאיר: על זה נאמר, ומכרו את השור החי וחצו את כספו. הנזק כאן הוא 200, וכשמדובר בשור תם, התשלום יהיה חצי, דהיינו 100. ורבי מאיר אומר שזה המקרה שעליו התורה מדברת, שמוכרים את שור החי שהוא שווה 200 וחצו את כספו, וחצי מ-200 זה 100, וזה שולם לניזק, שהחצי נזק שמגיע לו 100. אמר לרבי יהודה: וכן הלכה. כאילו מה שאמרת הוא מדויק, הוא נכון. קיימת, מבחינת הפסוק, קיימת את, ומחרו את השור החי וחצו את כספו. אבל יש המשך לפסוק: ולא קיימת וגם המת יחצון. ואי זה, ומתי זה מתקיים? זה שור שווה 200, שנגח שור שווה 200, והנבלה יפה 50 זוז. שווי הנבלה 50 זוז. הנזק כאן הוא 150, כי הניזק ייקח את הנבלה, אז יש לו 50. ההפרש בין הנבלה ואותו שור שחי זה 150. חצי מזה זה חצי נזק, זה 75 זוז. אז המשנה ממשיכה שזה נוטל חצי החי וחצי המת, וזה נוטל חצי החי וחצי המת. עכשיו בואו נעשה את החשבון. החי הוא שווה 200, חצי ממנו 100. הנבלה, המת, שווה 50, חצי מזה 25. אז המזיק יקבל 125, והניזק יקבל 125. אבל בואו נעשה את החשיבה, החשבון. אותו ניזק היה לו שור שווה 200. עכשיו הוא מקבל ממכירת החי והמת, הוא מקבל 125. כמה הפסד יש לו? 75. זה בדיוק חצי הנזק שהוא ספג. כפי שאמרנו מקודם, הנזק היה בסך הכל 150, ובסופו של דבר הוא מקבל 125 ונשאר הפסד של 75. זה החצי נזק שהוא הנזק לא מקבל. תנו רבנן, שור שווה 200, שנגח שור שווה 200, והנבלה יפה 50 זוז. זה נוטל חצי החי, דהיינו 100, וחצי המת, דהיינו 25, וזה נוטל חצי החי וחצי המת. וזהו שור אמור בתורה, דברי רבי יהודה. כמו שראינו מקודם במשנה, הפסוק אומר: ומחו את השור החי וחצו את כספו, וגם המת יחצון. וקיימנו את שני הדברים האלו, שני חלקי הפסוק. רבי מאיר אומר, אין זהו שור האמור בתורה, אלא שור שווה 200, שנגח לשור שווה 200, ואין הנבלה יפה כלום. על זה נאמר, ומחו את השור החי וחצו את כספו. הרי הניזק הפסיד פה בנזק 100. מוכרים את השור החי ששווה 200. אני אולי לא דייקתי, הנזק של הניזק פה הוא כמו שאומרים total loss, כי הנבלה לא יפה כלום, אז הוא הפסיד 200. מוכרים את החי שהוא שווה 200, והניזק מקבל חצי, מקבל 100, וזה החצי נזק. וזה מה שהתורה התכוונה כשהיא אמרה ומחו את השור החי וחצו את כספו. אלא ממשיך הגמרא, אלא מה אני מקיים? אנחנו פונים לרבי מאיר, מה אני אמור ללמוד מהפסוק, מהמשך הפסוק, וגם את המת יחצון? התשובה, מה שהפסוק מלמד זה הדבר הבא: פחת שפחתו מיתה, ההפסד שקרה עקב מיתת השור, מחצין בחי. את השור החי מוכרים אותו, וחצי ממנו הוא עבר לניזק. ניתן לומר שלפי רבי מאיר הנבלה איננה שייך כלל למזיק. זה בשונה מגישתו של רבי יהודה, שכפי שראינו מקודם, זה נוטל חצי החי וחצי המת, וזה נוטל חצי החי וחצי המת. הגמרא שואלת, מכתי, בין רבי מאיר, בין רבי יהודה, היי, היכה שהנבלה שווה 50, במקרה הזה, לא המקרה האחרון שהתייחס אליו רבי מאיר, שאין הנבלה יפה כלום, אבל במקרה שהנבלה שווה 50, בין לרבי מאיר, בין רבי יהודה, היי 125 שקיל, והי 125 שקיל. ובסופו של דבר, אין הבדל בין רבי מאיר ורבי יהודה לגבי הפיצוי. אז כמו שואלת, מי מניהו? אם אנחנו נעבור על מה שנאמר כאן מבחינת החשבון, אם המזיק שווה 200 והנבלה שווה 50, הנזק 150, לפי רבי מאיר הפרוצדורה הוא שהניזק ייקח את הנבלה שזה שווה 50, והוא יקבל מהמזיק חצי מהנזק, זאת אומרת 75, כי הנזק היה 150, הוא יקבל 75. 50 ו-75 125. לפי רבי יהודה הניזק מקבל חצי הנבלה וחצי החי. חצי הנבלה זה 25, חצי החי זה 100, ביחד 125. אז אנחנו מראים שלפי רבי מאיר וגם לפי רבי יהודה ניזק במקרה הזה מקביל 125, ולכן השאלה מי ביניו, ומה הם חולקים. אמר רבה, פחת נבלה יגע ביניו. נשים לב שיש כאן מאויין וגם יש מספר אחד מצד הגמרא, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו הביטוי הזה יגע ביניו מובלט במאויין, חיפוש נפקא מינה בין שיטות רבי מאיר לרבי יהודה. אז לבינתיים השלב הראשון אומר שפחת נבלה יגע ביניו. רבי מאיר סבר פחת נבלה דניזק, אבי הוא יספוג את פחת הנבלה. מה זה פחת נבלה? אם השור שנהרג עד שמגיעים לבית דין, המעדה בדין, או לפי השרשי אומר, משעת מיטה עד שעת מחירה יש פחת בנבלה, לפי רבי מאיר שאמר, ואמרנו את זה מקודם, שהמזיק לא שייך בנבלה, אז הפחת נספג על ידי הנזק, והמזיק ייתן רק חצי מההפסד בין שעת הנזק לשעת המיטה, ולא מעבר לכך. זה רבי מאיר. ורבי יהודה ממשיך הגמור אומר, רבי יהודה סבר, פחת נבלה דמזיק אבי פלגה, זה על המזיק לפצות חצי אותו פחת משעת המיטה עד שעת מחירת הנבלה. אנחנו נסתכל ברשי, פחת נבלה אם פחתו דמיה של הנבלה משעת מיטה עד שעת מחירה, לרבי מאיר דמר לא שייך מזיק בנבלה, פחת דניזק הווה, הוא יספוג את כל הפחת הזה ולא יעבלה אלא חצי מה שפחתה מיטה. אנחנו חוזרים לגמרא, מתחילים פה קושיה שסומן אצלנו בגמרות המסומנות כקושיה ארוכה. תשימו לב, זה ממשיך בעמוד ב' עד בערך רבע העמוד. אמר לי אביי, אם כן מצינו לרבי יהודה, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', תם חמור ממועד. רש"י מסביר, תם חמור ממועד, דה גבי מועד אמרינו בפרק כמה בעלים, זה הניזק, מטבלים בנבלה, דכתיב המת יהיה לו וכולי, לניזק. נחדד את הדבר בצורה כזאת, במועד הניזק לוקח הנבלה, בתם לפי רב יהודה המזיק צריך לשלם גם הפחת. הייתכן שתם יותר חמור ממועד? וממשיך הגמרא, וחיתמה אחי נמי כלתנן, יש אפילו תקדים לומר כזה דבר. רב יהודה אומר תם חייב ומועד פטור. זה ציטוט מאוד מאוד חלקי, יש סוגיה בהמשך המסכת בעניין שומר ששמר על שור, על שור תם, על שור מועד. הוא סיפק שמירה פחותה, ועקב כך השור יצא והזיק. אז לפי רב יהודה, במקרה של שמירה פחותה, אנחנו לא ניכנס להגדרות, זה נשאיר להמשך המסכת. אבל אם כך היה, אם מדובר בשור תם שהוא שמר עליו, השומר חייב. אם מדובר בשור המועד, השומר פטור. אז יש כאן מקום אולי לומר שבאמת בתם מחמירים, וזה שיטת רבי יהודה. הגמרא לא מקבלת את זה. אמר דשמת לי לרבי יהודה לעניין שמירה, תכתיב יקראי. יש פסוקים שעל סמך הפסוקים והדרשה של פסוקי התורה ניתן להגיע למסקנה הזאת, וזה תחום מסוים, זה תחום של שמירה, שומר לעניין תשלומים. אבל לגבי תשלומי נזק, מי שמת לי, האם שמענו שרבי יהודה מחמיר בטעם יותר מבמועד? ועתניה, רבי יהודה אומר, יכול שור שווה, שור טעם שווה מנה. מנה, נגיד, זה 25 סלעים. מנה זה 100 זוז, וכל סלע יש 4 זוז. לכן הגענו למספר 25 סלעים. אז שור כזה, שור טעם, שווה 25 סלעים, שנגח שור שווה 5 סלעים. והנבלה יפה סלע, סלע אחד. זה נוטל, אנחנו שואלים, הייתכן שזה נוטל חצי החי וחצי המת? חצי החי, מאחר שהחי המזיק הוא 25 סלעים, חצי ממנו זה 12.5. וחצי המת, מאחר שהנבילה אמרנו יפה סלע, זה חצי סלע. סך הכל 13. וזה נוטל חצי החי וחצי המת. יוצא שהמזיק שהיה לו שור שווה 25. הניזק היה לו שור שווה 5 סלעים. לפי החשבון הזה, הניזק יקבל 13 סלעים. זה הרבה מעבר לחצי נזק. חצי נזק במקרה כזה היה 4 סלעים. הרי בחיים הניזק היה שווה 5, הנבילה הייתה שווה 1, ירידה מ-5 ל-1 זה 4, חצי זה 2. אז רבי יהודה תמה, הייתכן שהתוצאה במקרה כזה הוא יהיה שהניזק יקבל 13 סלעים? ואנחנו מדברים על שור תם. מה היה קורה אם זה היה שור מועד? פשוט מאוד, הבעל שור המועד משלם 4 סלעים, זהו. אז הייתכן שבשור תם התשלום יהיה באותו מקרה 13 סלעים? אמרת, וכי מועד, למה יצא? השור המועד הוא תחום בפני עצמו, להחמיר עליו או להקל עליו. מה מטרת התורה להחמיר או להקל על בעל שור המועד שהלך והזיק? הווה אומר להחמיר עליו. בוודאי שהתורה רוצה להחמיר על שור מועד יותר משור תם. ומה מועד אינו משלם אלא מה שהזיק? זה יהיה 4 סלעים בדוגמה הזאת. תם אקל לא כל שכן, בוודאי שתם שהוא יותר קל לא ישלם יותר מזה. אז לפי מה התוצאה מזה? רואים שלפי רבי יהודה תם נקרא קל. אז אנחנו עדיין בשאלה, הרי מקודם אמרנו, שאלנו מהי ביני ובין רבי מאיר ורבי יהודה, ויצא שלפי רבי יהודה השור תם, בעל שור התם ישלם חצי פחת נבילה. זה חומרה ממה שהיה קורה אם היה מדובר בשור המועד. בשור המועד אמרנו, אני חוזר עוד פעם, הניזק ייקח את הנבילה וזהו, המזיק לא משלם ומפצה על מה שקורה לנבילה. זה בשור המועד. אז מה פתאום שרבי יהודה יחמיר בשור תם? לכן אנחנו ממשיכים לגישה שנייה, לברר מה ההבדל בין רבי מאיר ורבי יהודה. אלא אמר רבי יוחנן, שבח נבילה איקה ביניו. מה קורה אם הנבילה משתבחת אחרי מיטתו? איקה, זה אמרנו איקה ביניו, דמר סובר, זה רבי מאיר סובר, דניזק הווה, כי לפי רבי מאיר אין שותפות בנבילה. כפי שראינו במשנה, שבוחרים את השור החי, חוצים את כספו וזהו, הנבילה לא שייך בכלל למזיק. ומו סובר, רבי יהודה, הוא סובר פלגה, שאם יש שבח נבילה, חצי מהשבח, המזיק יכול ליהנות ממנו. והיינו דקה קשיא לרבי יהודה, השתא דאמרת חס רחמנא עילא דמזיק דשקיל בשבחה. זה משפט, נקרא לזה הקדמה לברייתא שאנחנו עומדים ללמוד, וכדי להסביר בצורה ברורה יותר אנחנו נפנה מיד לרשי. והיינו דקשיא ליה לרבי יהודה דשמעינן ליה בברייתא דלקמן אנחנו שומעים את רב יהודה בברייתא שעומד בפנינו, דקאמר יכול שור שווה חמישה סלעים, שנגח לשור שווה מנה זה 25 סלעים וכולי, והחשבון יבוא. דה דקאמר יכול, זה בפתיחת הברייתא שנראה עוד מעט, משום דקש ילי אחי. כיוון דלדידי, לפי שיטת רבי יהודה, סביר, דלדידי סביר עלי, דחס רחמנה עלי דמזיק, למשקל בשבחה. כך אמרנו, כך ביוחנן אמר עכשיו, ששבח נבילה איקה ביניו, ולפי רבי יהודה, המזיק אמור להנות משבח הנבילה, יכול, אז אבל עם ההקדמה הזאת אנחנו ניכנס להמשך הגמרא, אבל רשי כבר נותן לנו את התוכן ונמשיך ברשי. יכול שור שווה חמש סלעים שנגח לשור שווה מנה, זה 25 סלעים, והנבלה יפה 50 זוזים. 50 זוזים זה 12.5 סלעים. דשקיל מזיק חצי החי תהבו שני סלעים, ופלגה וחצי המת תהבו אני לא קראתי נכון, אני קורא את השורה עוד פעם. אחרי שהזכרנו שנבילה יפה 12.5 סלעים, דשקיל מזיק חצי החי, כמה זה? תאבו שני סלעים ופלגה, זה 2.5 סלעים, וחצי המת תאבו 6 סלעים ורביע, 6.25 סלעים, סך הכל 8.75 סלעים. הייתכן, וזה בזמן ששור המזיק היה סך הכל 5 סלעים. מה, המזיק יצא נזכר מזה? אנחנו חוזרים לגמרא אחרי ששמענו את רבי יוחנן שהסביר שההבדל בין רבי מאיר ורבי יהודה הוא האם למזיק יש איזו שייכות לשבח נבלה. אחרי המיטה כנראה היה תנודות בשוקי הבשר, גם בשר נבלה, והוא עלה בערכו. ושרבי יהודה הוא בדעה שהמזיק משתתף באותו עלייה בערך הנבלה. ואנחנו חוזרים לגמרא, אני קורא עוד פעם שתי שורות מאיפה שעצרנו. והיינו דקה כאשר לרבי יהודה, השתא דאמרי חס רחמנא עילויא דמזיק דשקיל בשבח. עכשיו שאמרנו שלפי רבי יהודה המזיק מקבל חלק משבח הנבלה, יכול שור שווה חמש, זה שור תם של המזיק שהוא שווה חמישה סלעים, שווה חמש סלעים, שנגח שור שווה מנה, זה 25 סלעים, והנבלה יפה 50 זוז, זה 12.5 סלעים. זה נוטל חצי החי, זה 2.5 סלעים, וחצי המת, זה 6.25 סלעים, וזה נוטל חצי החי וחצי המת. כפי שאמרנו את החשבון מקודם, יוצא שהמזיק מסיים את הסיפור הזה עם 8.75 סלעים, בזמן שהשור שלו היה רק 5, הוא יוצא נזכר. אמרת, היכן מצינו מזיק נזכר שזה נזכר? כאילו אין תקדים לומר כזה דבר. ואומר, הפסוק אומר, שלם ישלם, בעלים משלמים ואין בעלים, נוטלים. מי ואומר, מה הצורך להביא את הפסוק שלם ישלם אחר שכבר ראינו, נקרא לזה בסברה, בהיגיון, שמזיק לא נזכר? אז אנחנו בשאלה מה הצורך לפסוק. הגמרא ממשיכה, וכי תימה הני מילי שאין המזיק נוטל, היכה דאיקה פסידה לניזק. כמו שראינו, הרי הניזק היה לו שור שווה 25 סלעים, ובסופו של יום, אחרי שהוא יקבל חצי החי וחצי המת, הוא יוצא עם 8 ו-3/4 סלע, בזמן שמוקדם יותר, בזמן לפני הנזק, היה לו 25 שווי בידו. אז אנחנו מבינים שאם הניזק יוצא בהפסד, אז אין המזיק נוטל רווחים. אבל איך הדלק הפסד על הניזק? כגון, והנה חשבון חדש, כגון שור שווה 5 סלעים, זה גם 20 זוז, כי כל סלע יש 4 זוז, אז 5 × 4 = 20 זוז. שנגח שור שווה 5 סלעים, שהוא 20 זוז, והנבלה יפה 30 זוז. הנבלה השביחה 10 זוז, כי אמרנו מקודם שהשור בחייו היה שווה 20 זוז. זה שהנבלה יפה 30 זוז, כמו שהזכרנו מקודם, תנודות שוק הבשר היה כך שהנבלה שווה אפילו יותר מהשור שהיה חי. אז יש כאן השבחה של 10 זוז. אז במקרה כזה שקיל נמי מזיק בשבחה, לפי החשבון שור המזיק היה 20 זוז, חצי ממנו, כי לפי רב יהודה הפסוק אומר שהוא מכו את שור החי וחצו את כספו, אז מ-20 זוז המזיק יקבל 10 זוז והניזק 10 זוז. שור הניזק בחייו היה שווה 20 זוז, עכשיו הנבלה שווה 30 זוז, חצי מזה, כי גם את המת יחצון, זה 15 זוז. אז יוצא כך שהניזק מרוויח, כי הוא מקבל 25 זוז, בזמן שהיה לו שור שווה רק 20. ובמקרה כזה שהניזק מרוויח, אולי המזיק גם כן יכול להרוויח, כי בדוגמה הזאת השור הניזק בחייו היה 20 זוז. יש כאן 5 זוז רווח שהמזיק אולי יכול להרוויח, כי חצי 20 זה היה רק 10, אבל בהנבלה ששווה 30, חצי ממנו זה 15. אז האם נגיד שהמזיק, מאחר שהניזק מרוויח, גם המזיק יכול לקחת חלק מהשבח הזה? על זה בא הפסוק ואומר, זה המשך הגמרא, ואומר שלם ישלם, בעלים משלמים ואין בעלים נוטלים. בעלים, הכוונה המזיק, תמיד אין מצב שהוא נוטל. אמר לי רב אחא בר תחליפה לרבה, אם כן מצינו לרב יהודה תם משלם יותר מחצי נזק, והתורה אמרה ומחו את השור החי וחצו את כספו. ורשי מביא את החשבון כדי להבין את התמיהה. רשי, נלמד ביחד. אם כן מצינו לרבי יהודה תם משלם יותר מחצי נזק, אם כן, מה הכוונה שלה? אם כן של רב אחא שואל את רב, אם כן דלא דריש רב יהודה, פחת שפחתתו מיטה מחצין בחי, הוא לא דורש כמו רבי מאיר. מצינו בתם משלם יותר מחצי נזק. והחידמי, שור שווה 50, שנגח לשור שווה 40, והנבלה יפה 20, והווה נזק 20, כי השור שניזוק היה מקודם שווה 40, אם הנבלה שווה 20, אז ההפרש הזה זה 20, זה שווי הנזק. ופלגה נזקה 10, וכי פלגי חצי חי, חצי חי בדוגמה הזאת 25, וחצי מת, הנבלה יפה 20, אז חצי זה 10. ואם אנחנו עושים כך, מחשבנים כך, מחלקים חצי חי וחצי מת, חצי חי 25, חצי מת 10, נוטל ניזק בחי 25 ובמת 10, הרי 35 נמצא מזיק. ואמרנו שהנזק היה סך הכל 20, וכאן הניזק יקבל 35, נמצא מזיק משלם יותר מחצי נזק. דבישלמה לרבי מאיר לא משלם אלא חצי מה שפחתתו מיטה. זה מה שהמזיק משלם. עושים חשבון כמה השור היה שווה בחייו, כמה הוא שווה, כמה נבלה שווה, עושים את החשבון הזה, וחצי ממנו לפי רבי מאיר, זה מה שהמזיק משלם. אלא רבי דה, נהי נמי דהיך דמתי חצי החי יותר מנזק שלם, נפקלי חי זה לא שקיל נזק חצי החי, מקר וחומי ממועד, כדי קטן אליעל. במקרה כזה שחצי החי יהיה יותר מנזק שלם, אז הניזק לא יקבל את זה על פי הקר וחומר. מה מועד חמור אינו משלם אלא מה שהזיק, תם הקר לא כל שכן. אבל היך הדלקה למי מרחי, תה פחות ממה שהזיק משלם, מאחר שהמזיק נוטל 10 בנבלה, הפסד הניזק הווי 30, ממילא 25 שהוא משלם, שהמזיק משלם, הווי פחות מנזק שלם. אז במקרה כזה שהוא הניזק לא מקבל את כל הנזק, מיהו תפי מחצי נזק איקה. אבל כפי שעשינו את החשבון, ראינו שזה יותר מחצי נזק יש. אז השאלה נשאלה, הייתכן שהמזיק ישלם יותר מחצי נזק? הגמרא עונה, אית לי רבידה, פחת שפחתה מיטה מחצין בחי. רבי יהודה מסכים שהירידה או הנזק שנגרם על ידי מיטת השור משלם המזיק חצי ולא יותר. מנהלי, מניין לנו שרבי יהודה איטלי? הרי עד עכשיו חשבנו שזה דרשת רבי מאיר. מנהלנו שגם רבי יהודה סובר כך, וגם את המת יחצון. שורת הגמרא, והאפקר בידה, לזה נוטל חצי החי וחצי המת, וזה נוטל חצי החי וחצי המת. אז אנחנו לא יכולים לדרוש מהפסוק הזה שפחת שפחתה מיטה מחצין בחי, מאחר שהפסוק וגם את המת יחצון תפוס. הגמרא עונה, אם כן, אם זה כל מטרת הפסוק, נכתוב קרא ואת המת, מהי? וגם, מהמילה וגם, שמע מינה תרתי. אומר רשי, אם כן דלפחת שפחתו מיטה לחוד אתה לכתוב את המת יחצו מי וגם שמע מינה תרתי תשתפי רחמנה בשבחה. וזה מה שאמרנו מוקדם יותר אצל רבי יוחנן, שהשאלה נשאלה מה ההבדל בין רבי מאיר ורבי יהודה, אז אמרנו ההבדל ביניהם הוא במקרה של שבח נבלה, שלפי רבי יהודה המזיק יקבל חצי. המשנה, אבל לפני שנתקדם לתוך המשנה, נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. אנחנו נראה משולשים בשני כיוונים. עם השפיץ למעלה, פטור על מעשה שורו וחייב על מעשה עצמו. אנחנו מדברים על אותו מעשה. אם השור יבצעו, יהיה פטור. אם הוא יעשה אותו, יהיה חייב. וההפך. חייב על מעשה שורו ופטור מתשלום על מעשה עצמו. המשנה, יש חייב על מעשה שורו ופטור על מעשה עצמו, פטור על מעשה שורו וחייב על מעשה עצמו. כיצד? שורו שביש, השור הזיק אדם ונגרם לאדם בושה, פטור. והוא, כלומר אדם שביש, חייב. שורו שסימה את עין עבדו והפיל את שינו, פטור. העבד, העבד כנעני לא יצא לחירות. והוא, אבל האדון, הבן אדם שסימה את עין עבדו והפיל את שינו, חייב. חייב כוונה שזה גורם לכך שהוא יפסיד את עבד הכנעני שהוא יצא לחופשי. שורו שחבל באביו ובאמו של בעליו כמובן, חייב, הבעל השור חייב לפצות את ההורים שלו שניזוקו, והוא שחבל באביו ואמו פטור. הוא פטור מתשלומים, כי מעשה כזה מחייב אותו מיתת בית דין, ואדם שהתחייב מיתת בית דין לא משלם תשלום ממוני. שורו שהדליק את הגדיש בשבת חייב, והוא שהדליק את הגדיש בשבת פטור, מפני שהוא מתחייב בנפשו. אם הוא הדליק את הגדיש בכוונה בשבת, זה מחייב אותו מיתת בית דין, זה הכוונה מתחייב בנפשו. וכפי שאמרנו מקודם, שמי שמתחייב מיתת בית דין לא משלם תשלום כספי. תני רבי אבאו קמי דרבי יוחנן. רבי אבאו השמיע את המקור התנאי הבא לפני רבי יוחנן, בנוכחות רבי יוחנן. כל המקלקלים פטורים, הכוונה לעניין שבת, הוא מעשה שאולי דומה למלאכה, אבל הוא בעצם מקלקל, הוא פטור, לא נחשב עבר על חיוב שבת, חוץ מחובל ומבעיר. חבלה או שריפה, גם אם הוא לא באופן שיש איזו תוצאה חיובית, כלומר זה מקלקל, סתם שורף כלי למשל. לפי הברייתא כאן, הוא יהיה חייב על מלאכת שבת, על עבירה של שבת. רבי יוחנן שמע את זה, ואמר לי, פוק תני לברא, חובל ומעביר אינה משנה. רבי יוחנן אומר, שקח את הברייתא, ונגיד, תזרוק אותו החוצה, כי מה שאתה מלמד, פה הוא פשוט לא מדויק. כך אומר רבי יוחנן, זה שאתה אומר שחובל ומעביר בצורת מקלקל, זה לא, אינו משנה, זה לא מדויק, כי גם הם יהיו פטורים. ואם תמצא לומר משנה, אם אתה רוצה להגיד שזה כן מדויק, אבל זה לא חבלה סתם לשם הרס, אלא חובל בצריך לקלבו. אומר רשי בשורה האחרונה, בצריך לקלבו דהבי מקלקל על מנת לתקן, כלומר הוא צריך את הדם מהחבלה הזאת כדי להכיל את כלבו. וגם מבעיר, אומר רבי יוחנן, איזו מבעיר שלא נחשב מקלקל? מבעיר בצריך לאפרו, הוא מבעיר משהו כדי ליצור אפר, אז כזה חייב במלאכת שבת. אבל סתם חבלה או סתם הברה ללא שום מטרה, ללא שום צורך, לא חייב. וזה בניגוד למה שכתוב בברייתא הזאת. לכן רבי יוחנן אמר פה תני לברא. כעת אנחנו פותחים בקושיה, קושיה שסומן אצלנו בגמרות המסומנות כקושיה ארוכה, ממשיך עד שורה שנייה בדף למד ה' עמוד א', קושיה על רבי יוחנן, ונראה. תנן, שורו שדליק את הגדיש בשבת חייב, כלומר בעל השור חייב לפצות בעל הגדיש על שריפת הגדיש. והוא, בן אדם שהדליק את הגדיש בשבת, פטור. וקטני הוא דומיה דשורו. באותו מקור, מאחר שהשור ואדם מוזכרים, אז מה שהיה הדוגמה אצל השור, הוא גם זה הדוגמה אצל האדם. אז אנחנו אומרים, הוא דומיה דשורו. מה שורו? זה לא קבאי, לאי. סתם, מה השור? שיש לו איזו מטרות בפעולותיו? הוא סתם הזיק. זה נקרא מקלקל. אז כמו שהשור עשה בלי שיהיה לו צורך, ולא, דלא קבעי, אנחנו ממשיכים לדף למד ה. אף הוא נמי, גם הבן אדם שעליו דובר כאן, דלא קבעי, הוא לא צריך... אין לו איזו מטרה בשריפת הגדיש. הוא נקרא מקלקל בהברה וקטני, ובמקור כתוב פטור מפני שהוא נידון בנפשו. אז הוא חייב מיתת בית דין, לכן הוא פטור מתשלומים. אבל מה אנחנו רואים? שפעולה של שריפה שאין לו מטרה, הוא מקלקל באלמה. בכל זאת חייב, וזה דלא כמו רבי יוחנן. רבי יוחנן אמר שמבהיר לשם קלקול באלמה בלי שום מטרה, זה לא חייב, לא מחייב אדם בשבת. לכן הוא רצה לבטל, לזרוק את הברייתא שרבי אבו ישמיע. אז אנחנו מתרצים ונשים לב מבחינת מבנה. אנחנו הוספנו פה מספר 1, באמצע עמוד תראו מספר 2. הגמרא אומרת, לא, מה שחשבנו להשוות את האדם לשור, אלא ההפך. שורו דומיה דידי. מה הוא? כשאדם הבהיר את הגדיש דקביילי, היה לו איזושהי מטרה, אף שורו דקביילי. וגם השור הוא שרף עם מטרה, לא לשם קלקול באלמה. יש קטע בסוגריים כעת בגמות שלנו השס עוזר, ויש כוכבית בשוליים ממול, סוגריים לשם דילוג. מיד אחרי הסוגריים גמרא תקשה על התשובה שורו דומיה דידי. בתוך הסוגריים הגמרא מבררת, הייתכן לומר אף שורו דקבאי לי. אז אם אנחנו נדלג לשם שמירה על רצף העניינים, אמרנו באמירה האחרונה שורו דומיה דידי, מה שנאמר אצל הבן אדם גם שייך לשור. ואחרי הסוגריים הגמור אומר לו, אמרו הבנן כמיד רב פאפה, ומי מצית עמד שורו דומיה דידי? והקטני בו, באותו מקור, והכוונה שלנו, משנתנו, שממנו התחיל הקושיה אגב, במשנה שלנו גם כתוב, והקטני, שורו שביש פטור, והוא שביש חייב. שורו דומיה דידי, נתכוון לבייש, איך היא משכחת לה? בשלב הזה אנחנו חושבים שכדי שאדם יהיה חייב לפצות על בושה, הוא צריך להתכוון לבייש. זה בשלב הזה, זה ישתנה. אבל אז היית, אז אם אומרים שרור דום ידידי, כמו שהאדם התכוון לבייש ועל כן הוא חייב לפצות, השור שדובר באותו משנה הוא גם שור שמה התכוון לבייש. האם זה שייך ששור מתכוון לבייש? לכן השאלה נשאלה, נמתין לתשובה שנחזור לכאן אחרי שנלמד ביחד מה שהקפנו בסוגריים. עכשיו אנחנו חוזרים לשורה שלישית מראש העמוד. אמרנו שיש להבין את המשנה שורו דומיה דידי. אמרנו מה הבן אדם שכדי להתחייב הוא צריך כדי שהוא יתחייב בנפשו הוא צריך לשרוף לשם מטרה, לשם יצירת אפר. למשל גם השור תקבי אלי. עכשיו בתוך הסוגריים, השורו הכי משכח אדם, איך זה ייתכן ששור צריך את השריפה? אמר לי רב אביה, אחר במה יסקינה בשור, פיקי השור שהוא עצמו, השור חכם, שעלתה לו נשיכה בגבור, וזה כואב לו, וקבי למקלי ואיגנדר בקוטמה. מה זה איגנדר? זה להתגלגל בקוטמה, באפר. זה ייתן לו מרפא לשור. זה דוגמה של שור שסורף כדי ליצור אפר שייתן לו מזור לכאבים מאותו נשיכה שהוא ספג בגבו. שואת אומרת, מנה ידינן, איך אנחנו יכולים לדעת את זה? תשובה, דלברת דקליה כמגנדר בקודמה. אנחנו רואים אחרי שהשור הדליק את הגדיש הוא התחיל להתגלגל באפר. הגמרא שואל, ומי איכא כי היי גפנה? נשמע סיפור הזוי. האם יש כזה דבר? הגמרא אומר, אין. תהו תור היה, תור זה שור, תהו ברב פאפה, שהיה אצל ביתו של רב פאפה, תהו כיוון לחינכי, כאב לו שיניו. איל ופתקי לנזייתה, ושעתי שיח ואיצי. אותו שור נכנס והוא הסיר את המגופה, את הכיסוי של החבית, ושתה את השחר ועברי. אמרו רבנן קמי דרב פאפה, הם הלו קושיה, מי מציל אמרית שורו דומיה דידי? זה היה התשובה שראינו לפני הסוגריים כדי להגן על שיטת רבי יוחנן, על הגישה של רבי יוחנן. אבל האם אפשר להגיד במסגרת המשנה שורו דומיה דידי שהפעולות השור הן כמו אצל האדם? והקטני שורו שבייש פטור והוא שבייש חייב. שורו דומיה דידי, איך אדם בא לידי חיוב לפצות על בושה? מתכוון לבייש. היכי משכחת לה, איך נמצא אצל שור מתכוון לבייש? הרי זה לא ייתכן. הגמרא עונה, כגון שנתכוון להזיק. השור באמת לא התכוון לבייש, הוא התכוון להזיק, וזה מספיק כדי לחייב אדם באותו מצב בתשלום עבור בושת. דיאמרמו, נתכוון, כאן הכוונה לאדם, נתכוון להזיק, אף על פי שלא נתכוון לבייש. אנחנו נסכה ברשי ומשני, משכחת לה, כגון שנתכוון השור להזיק, דגבי אדם, כי הגבנה, שאדם התכוון להזיק, מחייב הבושת. עכשיו אנחנו ממשיכים עם רבה, ו הוא מופיע כאן כמספר 2, ואנחנו רואים פה ברשי, רבה אמר לעולם מתניתים בדלו קבי לי לאפרו. כי התשובה הראשונה היה שמדובר בעניין הפעולות של הדלקת גדיש, שהאדם והשור עשו את זה, הדליקו את הגדיש לצורך. וכאן רבה נותן גישה חדשה, וזה מה שרשי אומר, לעולם הניתין בדלו קבעי אלי לאפרו והי דפטור מתשלומים לאו משום דלהבי בי חיוב מיטה. אם האדם, וזה בהתאם לגישת רבי יוחנן, אם האדם שרף בשוגג, אז הוא לא יהיה חייב מיטת בית דין. דהמתין אפילו בשוגג נמי דלקח חיוב מיטה מתוקמה דפטור מתשלומים כדתני דבי חזקיה. אז אנחנו חוזרים לגמרא. רבה אמר מתניתין בשוגג, ואני מוסיף עוד פעם, אדם עשה מה שהוא עשה, הוא הדליק את הקדיש בלי צורך, וזה נחשב מקלקל. הוא כמו שיגיד רבי יוחנן שהוא פטור ממיטה. אם כן, למה הוא פטור מתשלומים? אמרנו הוא פטור מתשלומים מפני שמתחייב בנפשו, אבל זה לא נכון. אם אתה אומר שהדלקת הגדיש היה בשוגג, הוא לא מתחייב בנפשו. אז עכשיו נברר את הדברים. רבה אומר, ואני אומר עוד פעם, שמדובר במצב שהוא לא היה צריך, וזה פעולה של מקלקל. נחזור לגמרא, נקרא עוד פעם. רבה אמר מתניתין בשוגג וכדתנא דבי חזקיה. השאלה שעומדת ברקע, שאם זה שוגג אז הוא בעצם לא מתחייב בנפשו, ואם כן, למה המשנה אומרת שהוא שהדליק את הגדיש הוא פטור מתשלומים? זה על פי תנא דבי חזקיה, הברייתא שיצא מבית מדרשו של חזקיה, דתנא דבי חזקיה. מכה אדם ומכה בהמה. עכשיו, למען האמת, זה לא פסוק, אלא זה ציטוט משני פסוקים, והבאנו אותם בשוליים ויקרא, פרק עבד קודם פסוק י' ז', ואחר כך פסוק י' ח'. מה כתוב שם? אני קורא מהשוליים. ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת, פסוק י' ח', ומכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש. ומהסמיכות של הפסוקים האלו יש כתוב בפסוק מכה אדם, לא המילים האלו ממש, אלא כתוב ואיש כי יכה כל נפש אדם, הכוונה מכה אדם. וגם כתוב בפסוק הבא, פסוק י' ח', מכה נפש בהמה. וכאן בגמור זה מובא בקיצור, מכה בהמה. ממשיך הגמרא, מה מכה בהמה? לא חילקת בה בין שוגג בין מזיד, בין מתכוון לשם מתכוון, בין דרך ירידה לדרך עלייה. העניין הזה שדרך ירידה ודרך עלייה, זה לדוגמה אדם מחזיק גרזן והוא מוריד את הגרזן, נגיד מלפניו כיוון מטה, והוא, אם מדובר במכה בהמה, הוא הורג את הבהמה בדרך ידע. דרך עלייה זה אדם מחזיק את הגרזן ומגביע את הגרזן, ובכך הוא איזיק. אז לא משנה בין דרך ידע בין דרך עלייה. הפסוק לא, אמרנו מקודם, לא חילקת בה לפוטרו ממון אלא לחייבו ממון. כלומר, בכל מקרה שמנינו עכשיו, אם מדובר במכה בהמה, המזיק חייב לפצות. לא משנה אם הוא התכוון, לא התכוון, שוגג, מזיד וכו', לא משנה, תמיד חייב לפצות, אף מכה אדם. לא תחלוק בו בין שוגג למזיד, בין מתכוון לשאין מתכוון, בין דרך ירידה לדרך עלייה, לחייבו ממון, אלא לפוטרו ממון. כמו שאצל מזיק בהמה אתה תמיד חייב לפצות, במכה אדם, כשאתה הורג אדם, תמיד יהיה פטור ממון. רש"י כותב, מכה נפש בהמה ישלמנו, מכה אדם יומת, הוקשו יחד. מה מכה בהמה לעולם משלם? אפילו בשוגג, כי דאמרינן, אדם מועד לעולם. אף מכה אדם, כלומר הורג אדם, דפטרי קרא מתשלומים, דכתיב יומת, מאחר שכתוב יומת, הוא חייב מיתה, הוא לא משלם. אז לעולם פטור, אפילו בשוגג. למה? הורידו במזיד, שייך המיטה, אז גם המקביל בשוגג יהיה פטור מתשלומים. הגמרא ממשיכה. אמרו לרבנן רבה, מי מצאת מוקמת לה בשוגג? איך אפשר להעמיד את המשנה בשוגג? מפני שנידון בנפשו קטני. המשנה אומרת שהוא פטור מתשלומים בגלל שהוא חייב מיתת בית דין. אז אם זה היה בשוגג, כמו שרבה רצה לומר, אי אפשר להגיד חייב, הוא נידון בנפשו. הגמרא אומרת שכן. הכי כמר, כיוון דבי מזיד נידון בנפשו, והיחידה מדקה באי לאפרו, השתה בשוגג פטור. מאחר שקיים בעניין שריפה אפשרות להגיע להיות נידון בנפשו, גם במצבים שהוא לא נידון בנפשו הוא פטור מתשלומים. עד כאן שיעורנו להיום.